אנחנו ברוך השם עוסקים כאן ביום הדף דף נון ה', אנחנו עוד בנון ד' עמוד ב', נתחיל עוד פעם נון ד' עמוד ב', נתחיל את השורות האחרונות בנון ד' עמוד א'. כן, אומרת הגמרא, סדרה של מאמרים, אנחנו מסכת עירובין, דף נון ד' עמוד א', שורות אחרונות, למדנו את זה אתמול, אבל אנחנו נהיה כאן בסדרת מאמרים על חשיבות החזרה של הלימוד. אז אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה. שורות אחרונות, אמר רבונה, אמר אוכיה ברבא, אמר רבי יוחנן. כן, שורה אחרונה. כן? אמר רב חייא בר אבא, חשיבות החזרה. אמר רבי יוחנן, מאי דכתיב, נוצר תאנה יאכל פריה. מי ששומר על התאנה, הוא אוכל את הפירות. למה נמשלו דברי תורה כתאנה? מה התאנה זו? כל זמן שאדם ממשמש בה, מוצא בה תאנים, ידוע, בניגוד לשאר האילנות, אז התאנה נותנת פירות, כשכל הפירות האחרים בדרך כלל פחות או יותר מתבשלים בבת אחת, והקטיף הוא אחד, אבל בתאנה הם מתבשלים, כל יום מתבשל חלק אחר בתאנה, כן, במשך עונת בישולם, בקרוב לשבועיים, שלושה, ואז אם כן, כל יוצא, אפשר לתאר את התאנה, כל פעם שהוא ממשמש בה, נגיד, קטפו אתמול את כל התאנים שהתבשלו, מחר יבואו עוד תאנים. אז אותו דבר, אדם שחוזר על הלימוד, אז כל פעם הוא מוצא בו טעם חדש, כן? מוצא בו טעם. היינו, הלימוד, החזרה, זה לא רק בשביל הזיכרון. בלימוד, בחזרה, יש גם כן התחדשות. אתה תמיד מוצא משהו חדש. אז זה המשל לתאנה. ולמה נמשלו, כתוב, אמר רבי שמואל בר נחמני, עוד חשיבות החזרה. מהי דכתיב הילד תאהבים ויעלתכן? התורה נמשלה לעיילה האהובה, והיא מעלתכן. הפסוק השלם, תראו בתורה אור, הילד תאהבים ויעלתכן, אשת נעוריך. כן? אז מה העניין המיוחד? אשת נעוריך זה בפסוק הקודם, כמו העיילה האהובה, ודדיה ירבוך. כן? יש לכם את הפסוק? הילד דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. זה הפסוקים שאנחנו נראה את הלימוד. אז מה זה, למה התורה נמשלה כאן לילד? לומר לך, מה הילה רחמה צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה? הרחמה לא מתרחב, אז הבעילה יש בה את ה... ראשוניות כמו בפעם הראשונה, אותו דבר דברי תורה, אתה חוזר עליה ולומד אותה, אז הם חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה, כן? אז יש כאן איזה ביטוי, אף על פי שכל דבר שאדם רגיל בו, הוא מתעייף, הוא אוהב דבר חדש. דברי תורה הם חביבים במובן שתמיד מתחדש לך דבר שלא הבנת בלימוד הקודם. ויעלת חן, אם מעלה חן, שמעלת חן הלומדיה, כן? בדרך דרוש, לפי פשוטו של המקרא, מוצאת חן בעיניך. דדיה ירבוך, מה זה? יסביעוך בכל עת. למה נמשלו דברי תורה כדד? מה דד זה? כל זמן שהתינוק ממשמש בו, מוצא בו חלב, אף דברי תורה, כל זמן שאדם הוגה, בהם מוצא בהם טעם. באהבתה תשגה תמיד. בשביל אהבת התורה, אז... אדם יכול להגיע לפעמים להזנחה בתחום החומרי. כאן הוא נותן, לפעמים הוא שוקע בלימוד, הוא שוכח שהוא צריך לקנות חלב וכל מיני מציאויות כאלו, כי הוא שקוע בלימוד. אבל הגמרא אומרת שיש לו סייעתא דשמיא. כמו רבי אלעזר, יש כאן תיקון בן בדת, האמורא בדור הראשון של האמוראים. אמרו עליו, באהבתה תשגה תמיד. בשביל אהבת תורה, אז הוא... אז הוא עושה טעויות, הוא שוכח דברים, כן? כמו שוגג ופטי שהוא שוכח. כגון רבי אלעזר בן דת, אמרו עליו על רבי אלעזר שהיה יושב עוסק בתורה בשוק התחתון של ציפורי, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפורי. הוא שכח את זה בשוק העליון מרוב שהוא שקוע בלימוד. אמר רבי יצחק בן אלעזר, שמה תחשוב שאז הוא מפסיד, הרי השוק שיכולים לקחת לו את הטלית שמונחת למעלה, פעם אחת בא אדם לתלו, הוא השאיר את זה, אחרי הלימוד הוא יזכר איפה היה בתחנה הקודמת, ילך ויקח, אבל אולי מישהו יגנוב את זה או מישהו ייקח את זה. באמת היה פעם אחת בא אדם לתלו, מצא בו שרף, כן? מצא בו שרף, וזה הכוונה לנחש ארסי, ששמר עליו, כן? תנא דבי רב ענן. מאי דכתיב בשירת דבורה כתוב, שופטים ה', רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מידים והולכי על דרך שיחו. אז זה מדבר על קבוצות שונות של לומדי תורה. מי זה רוכבי אתונות סחורות? זה אלו הדיינים שיושבים במשפט והולכי רגל בדרך שיחו וספרו. אז למעשה הרי דבורה שרה את שיר הניצחון על סבא סיסרא, אז הם מזרזים את העם לשוחח, לספר על התשועה שעשה השם לעם ישראל. אבל כאן הגמרא מפרשת בדרך דרש כהמשך למה שאמרנו קודם על חכמי ישראל. אז רוכבי אתונות סחורות אלו הדיינים, אז הוא אומר אלו תלמידי חכמים שמהלכים מעיר לעיר, מדינה למדינה, ללמוד תורה. כתוב הווי גולה למקום תורה, והם רוצים גם להפיץ תורה, כמו שמואל הנביא שהיה הולך וסובב מעיר לעיר כדי ללמד. צחורות שעושים אותה כצהריים, מה קוראים צחורות? הם מבהירים את הלימוד גם לעצמם. הם שומעים שיש רב פלוני, בית מדרש פלוני בעיר זאת, שאפשר להשתלם במקצוע הזה של תורה וכן הלאה, עד שהדברים בהירים כצהריים אצלם. או נאמר שהם, הלימוד שלהם מבהיר לכל האנשים שהם באים שם את הדברים כצהריים, עד שהיא נעשית ברורה ובהירה להם כרקיע בעת הצהריים. כן? יש כאן בעצם סחורות וצהריים, זה אותו שורש, ה' וח', הן מתחלפות, כן? ח' וה'. כמו ההונגרים אומרים ח' וה' מחליפים ביניהם. יושבי על מדין, מי זה? הדיינים שהם דנים דין אמת לאמיתו. מה זה אמת לאמיתו? התוספות אומרים בכמה, בשלם, גם בבבא בתרא, גם במגילה, יש דין אמת. הדיין בודק את הנתונים, הוא צריך לשפוט כך, אבל יש לו תחושת פנימית, תחושת לב, שהצד אחד הוא מרמה, אין לו אפשרות להוכיח את זה, על פי כללי המשפט. אז דין מרומה יותר טוב שלא יפסוק אם הוא מרגיש רגשה פנינית. אז כדי שיהיה דין אמת לאמיתו, אמת זה לפי הכללים, לאמיתו לפעמים בחוש השישי שלו, בניסיון שלו, אז יש לנו כאן הרגשה שמשהו לא בסדר. אז או שיגביר את הלחץ בחקירות כדי שיצא אמת לאמיתו.
כמו הסיפור עם הלוחת הברית.
כן. והולכי רגל אלו בעלי מקרא. כלומר שהם עוד בשלב הראשון, הם פחות מאלו בעלי התלמוד, עוסקים רק במקראות. ועל דרך אלו בעלי משנה. המשנה נקראת דרך. למה? היא כבר שלב לפני הבנת התלמוד, היא כבר באמצע. וזה הולכי אלו בעל שיחו, אלו בעלי תלמוד שכל שיחתן, אפילו שיחת חולין שלהם, דברי תורה, ואפשר ללמוד ממנה. כמו שהגמרא אומרת בסוכה, אפילו שיחת חולין שתלמידי חכמים צריכה לימוד. כן, כן, צריכה לימוד. כן. אמר רב שיזבי משום רבי אלעזר בן עזריה, יש פסוק במשלי, כתוב, תראו את זה בתורה אור, אומר לנו כאן, לא יחרוך רמייה צידו ואון אדם יקר חרוץ, משלי י"ב חבזיין. אז מה זה לא יחרוך רמייה צידו? הוא לקח את המילה יחרוך ועשה נוטריקון, יחרוך יאריך ימים. כן? לפי הפשט של הפסוק, זה מתקשר לפסוק הקודם, דרך רשעים, הפסוק הקודם אומר דרך רשעים תתם, אם אתה אותם, בסופו של דבר הם לא יצליחו, כן? אם הוא צייד, הוא לא יצליח לצלות ולאכול שצד ברמאותו. אם אדם מרמה, אז הצידה שלו, נגיד, במקום לשים כדורים ברובי צייד, אז הוא שם מזייף. יכול לשקר את כולם, אבל בסופו של דבר הוא לא יצוד. במקום לקנות מלכודת טובה, הוא חושב וחוסך. בסוף הוא לא יצא לו כלום. בסופו של דבר צריך לעשות, כך בלימוד אותו דבר. מי שלומד הרבה ולא חוזר, יוצא שהוא בעצם שוכח את הדברים מהר מאוד, והציפור שנלכדת, הלימוד, בורח לו. אותו דבר הצייד שלוקח, חושב שהוא מרמה את עצמו אם הוא לא לוקח דברים חזקים. זה לפי הפירוש הראשון. כלומר, לא יחרוך רמיית צידו, לא יחיה ולא יעריך. נוטריקון, יחרוך, יחיה ויעריך. י' ח' ר' ח', כן? הצייד הרמאי. מי שלומד ולא חוזר, בסופו של דבר כאילו הציפור בורחת ממנו, הלימוד אף ממנו. אבל בעצם כולם אומרים וזה תלמיד חכם, הוא גמר כבר עשים מסכתות, אבל הוא לא זוכר שום דבר, אז זה בחינת שאחיזת עיניים. רב ששת אמר, יש לפרש את הפסוק אחרת, הצייד הרמאי יחרוך באופן חיובי. הרמאי זה לא במובן השלילי, אלא כמו יעקב אבינו, שהרמומיות מנצלת חוכמתו וחריפותו בשביל הלימוד, הוא בסוף יאכל את היצלה, את האוף שהוא צעד. אז למשל, תלמיד חכם שכן חוזר על תלמודו, כמו שהגמרא מסבירה, כי אתה רב דימי, כשהוא בא מארץ ישראל לבבל, הוא היה מנחותאי, אלו שיורדים, אמר, משל לצייד שצד ציפורים, אם ראשון ראשון משבר כנפיו, הוא צד ציפור, אז אם הוא עכשיו צריך ללכת לצוד עוד ציפורים, אם הוא ישאיר אותו בצד, הוא יפרח וילך. אז הוא שובר את הכנפיים כדי שהוא לא יוכל לעוף. אז בסוף יהיה לו את כל הציפורים. משבר כנפיו, משתמר בידו בסופו של דבר, ואז הוא יכול להשתמש בו. אבל ואם לאו, שכל ציפור שהוא צד, הוא שם אותה בצד, אחרי שהוא לוקח את הכלי צייד לצפוס עוד ציפור, הראשונה עפה לו. אז איך אומרים? זה פול גז על נוטרל. ואם לאו אין משתמר. אותו דבר, תלמיד חכם, עם כל דבר שהוא לומד, מיד הוא חוזר עליו, זה נקרא משבר את הכנפיים, עושה לעצמו לימוד משנן, עד שיהיה שגור בפיו, רק אחר כך הוא ממשיך ללמוד דבר חדש, אנחנו בדף נ"ד עמוד ב'. אז מובטח לו שתלמודו משתמר בידו, ואם הוא לא מקפיד לחזור על כל דבר, אז מה קורה? זה כמו הציפור. לא, אתה למדת משהו, שם אותו בצד ועובר לדף הבא, לא חזרת על זה. בינתיים למדת דף חדש, אתה מבין אותו, אבל מה שלמדת אתמול אף לך. אם כן, החזרה היא יסוד הכל. אין תלמודו מתקיים אחרת בלי שהוא חוזר בזה. אז יוצא ככה, לפי רב ששת, הוא מדבר באופן חיובי, לא על מי שלא חוזר תלמודו, כי הוא שוטה, הוא לא נקרא רמאי, הוא שוטה, איך אומרים, עושה פול גז על נוטרל. כאן הוא אומר, אולי בלשון תמיעה, האם מי שחוזר הוא לא ירוויח, הוא לא יקבל את כל העון. בקיצור, יש כאן מאמרים שונים בשבח החזרה. כן. אומרת הגמרא, אמר רבא, יש כאן תיקון רבא, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, מהי דכתיב? הפסוק, תראו בתורה אור, הפסוק השלם, אומר ככה, און מהבל, הגמרא תעשה מהבל לחבל. און מהבל, מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה. יש כאן שני חלקים בפסוק. אם אדם אומר, הוא רוצה להספיק, ועושה חבילות חבילות, הוא אומר, אני אגמור את המסכת, אני אתחיל עוד מסכת, אז לא יצלח בידו. אבל מי שקובץ על יד על יד, איך אומרים, קצת קצת, למדת קצת, אתה לא הולך בגדולות, אתה אומר, רגע, קודם אני אקלוט את הקצת הזה, אני אחזור על זה, ואז אני אתקדם עוד דף, וכן על זה הדרך. אז אם כן, זה הגמרא מסבירה. הון ולימד וקובץ על יד ירבה. הון שבא לאדם על ידי ההבל, בעצם הולך ומתמעט, אבל מי שקובץ הון על ידי מלאכת ידיו, זאת אומרת מעט מעט, אז הוא יש בידו, אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות, כן? הבל וחבילה זה הבל, כן? כאילו, אם עושה אדם חבילות חבילות, ללמוד הרבה דברים ביחד, כאילו כולם חבילה אחת, כאשר יש שם כמה סוגיות, מתמעט. כי הוא מלומד הרבה נושאים, הוא לא מפנים כל דבר, וכבר הוא יושב על זה נושא נוסף, אז הדברים לא ברורים. ואם לאו, אם הוא לא לומד הרבה דברים, כל נושא שהוא לומד קובץ על יד. הקובץ על יד, כן, זאת אומרת, הוא קובץ מעט מעט, כמו שאומרים קבצן, עוד פרוטה ועוד פרוטה, מקבץ. הרי זה ירבה חוכמה. אמר רבה, ידי רבנן להמילתא ואברי עלה. הם יודעים שבלי חזרה זה לא הולך. אבל לצערנו הם עוברים על זה, הם עוברים על המאמר הזה. זה למרות שהם יודעים, כי חזרה היא מאוד קשה. אדם אוהב דבר חדש. אבל כשאדם צריך לחזור, נראה לו ככה משהו אפרורי. הוא רוצה התחדשות. אבל כשאדם באמת חוזר, תמיד הוא ימצא מחדש הבנה יותר מעמיקה. כמו שלמדנו, נוצר תאינה, הוא יאכלנה. כמו בתאינה, כתבת, צומחים תאינים חדשים, כי היא מופיעה בשלבים שלבים. לא, אז לכן בדף היום הוא צריך ללמוד לפני כן, ואחר כך לאחרי כן. נכון, יש בזה בחינה שהדף היום היא זורק הרבה נושאים, לפעמים אתה יכול לעבור באותו יום. אבל הפטנט הוא שלפני השיעור להכין את זה, לשמוע את השיעור, לחזור על זה עוד פעמיים, אז יש לנו, כמו שנראה היום בגמרא, שהלימוד הוא ארבע פעמים לפחות. אומרים שמי שערך את רש"י על הדף, תמיד למעלה יש ארבע שורות, כאילו רמז שללמוד לפחות ארבע פעמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו העולם שהכל נהיה. זה ברור שרשי לא עשה את זה, כי רשי כתב את דבריו על קונטרס. אחר כך יש מהדורות מאוחרות שהדפיסו את התלמוד שהודפס הראשונה, היה כרך אחד כל התלמוד, בלי רשי, בלי תוספות, זה כמו תנ"ך כזה. אבל אחר כך המדפיסים היותר מאוחרים הוציאו תלמוד עם רשי ותוספות. זה לא בעלי התוספות שיבצו את דבריהם על הקן. נראה לנו ככה נולד התלמוד מאז מעולם. תראו, יש בספריות, או היום אפשר לראות את זה בצילומים, את המהדורות הראשונות, לפני 500 ומשהו שנה, התחילו להדפיס את התלמוד הראשון, זה כרך אחד גדול, שיש בו הרבה הרבה גמרא, רק גמרא, בלי רש"י, בלי תוספות, וכל הש"ס וכרך אחד. כן, היום יש גם כן, רמב"ם בקר שולחן ערוך, השס בקרח אחד, הכל. טוב, אומרת הגמרא. אז הוא אומר, חכמים יודעים להמילתא, הם יודעים זה הדבר, ובכל אופן, בגלל הרצון להמשיך ולחדש, אברי עלה. אמר רב נחמא בר יצחק, אנא עבדת. אני הקפדתי ללמוד ולחזור. ללמוד ולחזור. ללמוד מעט ולחזור. עד שידעתי היטב. והיקיים בידיי, ואני מעיד שהלימוד יתקיים בידי. אומרת הגמרא, אם את רוצה לדעת חזרה, בוא ותראה, בוא נחזור אחורנית למעמד הר סיני, סדר הלימוד שמשה רבינו, משה קיבל תורה מסיני, מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כולנו רצינו, הגמרא תסביר, שסדר הלימוד היה שכל הקבוצות פעם ראשונה למדו ממשה רבינו. למה? כי ללמוד מהרבה של כל הרבים, משה רבינו ששמע תורה מכלי ראשון מהקדוש ברוך הוא, זה שונה. אז דאגו שכולם ידעו ש... אבל הסדר היה שבסופו של דבר כל אחד מהקבוצות למד ארבע פעמים. חזר על אותו לימוד ארבע פעמים. זה היסוד שאנחנו רואים כאן. כתוב במדרש, אפילו הקדוש ברוך הוא, לפני שאומר משהו, חוזר על זה ארבע פעמים כביכול. אז למדע, חקרה, שיננה, יש פסוק כזה. אז המדרש לומד מזה שהקדוש ברוך הוא גם כן, לפני שהוא בא ללמד, אז הוא חוזר ארבע פעמים. תנו רבנן, כיצד סדר המשנה? התורה שבעל פה שמשה קיבל ומסר את זה לישראל, כי תורה שבכתב היא כתובה. אז הוא לימד אותם הרי, לא כמו שיש אנשים חושבים, כי משה קיבל תורה שבכתב. אחר כך, משך הדורות, הוסיפו את תורה שבעל פה. אבל אנחנו יודעים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה ירדו, שניהם כרוכות זו בזו. ומשה רבינו לימד את ישראל, מה הוא לימד אותם? כל פסוק ופסוק, את התורה שבעל פה, אשר קשורה לפסוק הזה. אם כן, תנו רבנן, כיצד סדר המשנה, איך למדו תורה? משה למד מפי הגבורה, הוא למד מפי השם, כן? יש, המרשה מביא כאן שמשה למד גם כן ארבע פעמים מפי השם. ארבע פעמים. אם כן, אחרי שמשה למד מפי הגבורה, נכנס אהרון אלו למשה, ישב מולו, בינתיים הוא לא יושב לצידו. כתלמיד, והיו עיניך רואות את מוריך, הוא יושב מולו ושומע את השיעור ממשה רבינו. נכנס אהרון ושנה לו משה פרקו, נסתלק אהרון וישב לשמאל משה, כן? למה כתוב שמי שמהלך לימין רבו, כל שכן מי שיושב לימין, זה הרי זה בור, כן? זאת אומרת, זה בזמן שאין שם אחר, אז הוא צריך לשבת באמת לשמאלו. כשלק אהרון שם שמאל משה, נכנסו בניו של אהרון, ישבו מול משה, שנה להם משה פרקן, אז אותו פרק שלימד זה עכשיו לאהרון, הוא שנה לבני אהרון. אז מה קרה עכשיו? יוצא שאהרון כבר שמע את זה פעמיים, ובני אהרון פעם אחת נסתלקו בניו, אלעזר ישב למין משה, כי הוא היה יותר מבוגר מאיתמר, ואיתמר לשמאל אהרון. כן, נדב ואביהו כנראה עוד לא נולדו. רבי יהודה אומר לעולם, אולי הם כבר נפטרו, סליחה. כן? הם פשוט נפטרו. רבי יהודה אומר לעולם, אהרון לימין משה חוזר. באמת, מי שנסתלקו בני אהרון ממקום ישיבתם מול משה, אהרון קם ממקום ישיבתו לשמאלו של משה והיה עובר לימינו. למה? כי יש עכשיו מי שישב לשמאל של משה. אז כבוד הוא לאהרון ולמשה שהוא בא ויושב בימינו. ככה שיאמר. אז זאת אומרת, התנא קמא של הברייתא סובר שאהרון נשאר במקומו הראשון. והגמרא תסביר מה נקודת המחלוקת ביניהם. אז אם כן, רבי יהודה אומר, לעולם אהרון עם משה חוזר. נכנסו אחרי שהתיישבו בני אהרון לצידו של משה, נכנסו הזקנים, אותם 70 זקנים. כך מסביר הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות, הזקנים הכוונה ל-70 זקנים, ושנה להם משה פרקה. כן? ונסתלקו זקנים, ואז נכנסו כל העם, ושנה להם משה פרקה. יפה, אז יוצא, נמצאו ביד אהרון ארבעה, ביד בניו שלושה, ביד הזקנים שניים, ביד כל העם אחד. נסתלק משה, שנה להם אהרון לכל הנשארים פרקו, נסתלק אהרון, שנו להם בניו לכל אלו שנשארים. בעצם מי יצא? משה ואהרון שנו פרקן, אחר כך נסתלקו בניו, שנו להם הזקנים פרקם. אז יוצא, נמצא שבסופו של כל התהליך הזה, ביד הכל, יש ארבעה שינונים. אז אם כן, זה הסדר היה של לימוד התורה, ואז העם מתפזר ללמד זה לזה מה ששמעו ממשה, כותבים את המקרא במגילות, כך כותב הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות. כן? יפה. אומרת הגמרא, מכאן אמר רבי אליעזר, חייב אדם לשנות לתלמידו ארבע פעמים. ויש לו חייך, קל וחומר. ומה אהרון, שהוא עצמו היה גדול בתורה, שלמד מפי משה? יותר מזה, מי זה הרבה שלו? משה רבינו. זה לימוד אקסטרה. אז הוא משה מפי הגבורה. אז ודאי שהלימוד היה מעולה. בכל אופן, הוא הקפיד ללמוד ארבע פעמים כך, היינו ללמוד ממשה ארבע פעמים, אדיוט, מפי אדיוט. אם התלמיד הוא אדיוט והרב הוא לא משה ולא אהרון, על אחת כמה וכמה שיש ללמוד ארבע פעמים. רבי עקיבא אומר, מניין שחייב אדם לשנות כל דבר תלמידו עד שלמדנו? אין גבול. התלמיד אחרי ארבע פעמים לא הבין, פעם חמישית, פעם שישית, שנאמר, עד שידע על בוריו, שנאמר, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. אז אם כן, ולמדה את בני ישראל, עד שתהיה שגורה בפיהם. ומיניין עד שתי סדורה בפיהם, שנאמר שימה בפיהם, עד שזה יהיה כמו לילד קטן שנותנים בכפית בפה. ומיניין שחייב להראות לו פנים, הרב לא צריך קפדן, אלא להראות פנים, גם אם התלמיד אומר לא הבנתי, לא צריך להתעצבן, עד רבה, להעיר פניו, להגיד לא הבנת פעם ראשונה, זה בסדר, גם אני לא הבנתי פעם ראשונה. שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כתוב, לא כתוב אשר תלמדם, כתוב אשר תשים. חובה עליך לסדר, לשים את זה באופן שיוכלו להבין בקלות, על ידי נתינתם ולהסביר עוד פעם, כן? יפה. כן. כן, אנחנו נוותר קצת על רש"י, להראות לו פנים, תראו באמצע השורות הצרות, כתוב, אהרון אל מי משה חוזר, אחרי ששמעו בניו יש שני לשב בשמאל משה, כבוד הוא לאהרון ומשה להיות אהרון שהוא גדול בא ויושב בימין. ומה אהרון ששמע ממשה מסתייע מילתא להתקיים בליבו, להבין מהר, ללמוד ממשה רבינו, אפילו אחי שמע ארבע פעמים, להראות לו פנים ללמדו, לתת טעם. מה זה? הרב צריך להראות פנים ללמד, וגם לתת טעמים, לסדר את זה באופן שיהיה מותאם כדבר הרב, בכל אשר יוכל, ולא יאמר כך שמעתי. לא יגיד את הדברים יבש, אלא יבנה את זה בצורה מסודרת. אבן אותה, אתה מעצמך, הוא נותן שיעורי בית לתלמיד, אומר, אני אומר לך, אני לא מסביר לך, תעבוד על זה עד שתבין את זה. חברו בפרק ראשון דוגמה לזה שהיה אומר על תמת האור ומראה לו פנים אשר תשים לפניהם ולא כתיב אשר תלמדם, צריך אתה לסדר לשום לפניהם טעם המיישבם תלמודם. רש"י על התורה אומר כשולחן ערוך, אתה מניח הכל מסודר, מזלגות וכפיות ואור הכל, רק צריכים תח פיך וידיך ואז אפשר לאכול. עכשיו באה הגמרא ואומרת, נחזור לגמרא, וליגמרו כולו ממשה. למה לא עשינו שכולם ילמדו ממשה ארבע פעמים, גם בנף של אהרון וגם הזקנים, ממשה עצמו? אומרת הגמרא, משה רבינו הניג את עצמו כך, הוא רצה שלא יהיה כאילו הכל תלוי בו, שיש בשרשרת מסירת הלימוד והדור התורה שיהיו שותפים, משתף את אהרון, את בני אהרון, את הזקנים בתהליך ההוראה של מסירת התורה, כדי לחלוק כבוד לאהרון ולבניו, כבוד לזקנים. שואלת הגמרא, כן, יוצא שהכבוד לאהרון עולה על מעלת הלימוד ממשה רבינו, אז היה משה צריך וניו לאהרון ונגמר ממשה, שבאמת אהרון ילמד ממשה ארבע פעמים, ואחר כך ליעלו בניו ולגמרו מאהרון ארבע פעמים, לתת כבוד מלא לאהרון, זה חשוב. ואחר כך ליעלו הזקנים וילמדו וללפו, לאלף, ללמוד מבניו של אהרון, ואחר כך לאיזלוס ולגמרינו לכולו, אז לתת כבוד לכל אחד. אומרת הגמרא, חביבי, לוותר על לימוד ממשה אפילו פעם אחת, זה לא בא בחשבון, מכיוון דמשה מפי הגבורה גמר, הוא למד מסתייע מילתא, יסייע מסתייע, הלימוד שלו יסייע בידי הלומדים. כן, אז לכן לכולם לפחות פעם אחת לומדו. משה לימד, אז דרך אגב, אהרון שמע כבר ארבע פעמים, בענף שמעו שלוש פעמים ממשה, אבל לא היה אחד שלא ילמד לפחות פעם אחת ממשה. אמר מר, רבי יהודה אומר, לעולם אהרון לימין משה חוזר. זאת אומרת, משנסתלקו בני אהרון, משם ישבו מול משה, אהרון קם במקום שהוא ישב קודם לשמאל של משה ועבר לימינו. וחכמים, היינו תנא קמא בברייתא שלמדו, מה הוא אמר? שהוא נשאר במקומו לשמאלו של משה. אומרת הגמרא, כמן אז לה, איזה שיטה זה הברייתא הבאה, דתניא, שלושה שהיו מלכים בדרך. אז הרב באמצע והגדול ילך בימינו והקטן בשמאלו. אז כמו מי, מה רואים כאן? שהרב ילך באמצע והגדול בימינו, לימה רבי יהודאי, שמה הוא סובר שאהרון ישב לימינו של משה, ולא כמו רבנן שאהרון נשאר במקום שלו לשמאל של משה. עונה הגמרא ואומרת, אפילו תימה רבנן, ומשום תירך דאהרון, כאן היה סיבה אחרת, כיוון שהוא כבר התיישב לשמאלו, כי אז לא היה מישהו אחר שישב לימינו, אז הוא כבר תפס מקום, לא נטריח אותו עכשיו לקום. יש הבדל בלכתחילה ובדיעבד. כן? מספרת הגמרא כאן כל מורה שהולך ללמד, צריך ללמוד טוב את הגמרא. רבי פריידה, אולי השם שלו, הוא היה עקשן, לא מוותר, כמו פרט. כן? יש חיוב, עקשנות, עם כשעורף שאומרים על עם ישראל, זה לא רק שלילה, יש בזה גם חיוב. רבי פריידה, פריידה, יש היום גם שם כזה. אבליה הוא תלמידה. היה לו תלמיד והוא היה קשה הבנה. היום קוראים לזה, יש איזה שמות משמות. איך? כן. יש איזה גם כן. כן. תלמידים עם, שיש להם קשיי ריכוז. מה שמתברר היום, שכל התלמידים יש להם הנחות למבחנים. פתאום, בדור הקודם היו חריגים. הכל הפך, כל בן אדם יש לו סעיף הנחות, זה יש לו ליקויי למידה כאלו. טוב, בקיצור, רבי פריידה ולהו תלמידה, דה ותני לארבע מאה זמנה. אולי נגיד שזה גוזמה, אבל לפי המשך הגמרא, כי רש"י אומר, המרש"א אומר שבסמיכה שראינו אתמול, רבי יהודה בן בבא, כן, שהיה ב... זה לא כאן, בסנדרין. בכמה מקומות שכתוב, למשל רבי יהודה מבבא שהסמיך בצומת סומך, קוראים לזה היום, את רבי מאיר ואת רבי, את כל אלו, תלמידי רבי עקיבא, שמח אותם, עשה את זה בין התחומים, כי הם אמרו, מי שיסמוך, ירגו אותם וירגו את העיר הסמוכה, אז הוא עשה במקום מרוחק. אז כתוב שהוא ראה מרחוק את הרומאים, אמר להם, תברחו. אמרו, רבי, אנחנו לא משאירים אותך, לא משאירים פצוע בהם. אז הוא אמר, תראו, אני לא אוכל למלט מכאן. אתם רואים, אני כבר קשה לי לפחות, אתם תלכו, תלכו, נשאר, ונעצו 300 לונגיות בגופו, עשו אותו כקברה. אז המרש"א אומר, זה הכוונה הרבה, לא 300. אז בכל אופן, כאן 400, לא 300, וגם נראה לפי השכר. רב חי דאבי התלמידה דאבתני לארבע מאה זימנה וגמר. אחרי שהם למד אותו 400 פעם, אז הוא הבין. יום אחד, ביוע למילתא דמצווה, היה צריך את רב פריידה למצווה, אומרים סתם מצווה זה צדקה, לאסוף צדקה דחופה. היה צריך אותו, והוא היה צריך ללכת יותר מוקדם. אז התלמיד שמע שהוא צריך יותר מוקדם, אבל הרבה לא הפסיק, אמר, אני מלמד אותו 400 פעם, גם היום אני מלמד אותו 400 פעם. תנה לי 400 פעמים ולא גמר. הפעם התלמיד לא הבין, גם אחרי 400 פעם לא הבין. אמר לי, אז רב פריידה אומר לו, מה קרה היום? כל יום אחרי 400 פעם אתה אקסטרה, מבין מצוין. מה קרה היום? העידנה, מה ישנה? אמר לי, מדי שעתה דאמרו לי למר, מאותו רגע ששמעתי שאמרו לך, רב פריידה, אנחנו צריכים אותך בשעה זאת וזאת, תבוא איתנו לאסוף צדקה או משהו מצווה, אני כבר לא הייתי מרוכז, כי ידעתי כל רגע אתה עלול ללכת, אז כבר לא יכולתי, דאמרו לי למר, איקה מילתא דמצווה, אז חי לדעתה היא, לא יכולתי להתרכז, כי כל רגע חשבתי אתה קם והולך, כל שעה תאמינה, אשתה קיימר, כל רגע אני חשבתי, עוד רגע הוא קם, כבר לא הייתי מרוכז, אשתה קיימר, אמר לי, אהב דעתך, עכשיו תשמע, אני עוד לא הולך, אבל עכשיו תדע לך, אני מלמד אותך 400 פעמים, עד שלא אלמד עוד פעם 400 פעמים, אני לא עוזב את המקום, שלא תהיה מוטרד. אז הוא אמר לו, אהב דעתך ואתנה לך, תן דעתך עכשיו בריכוז, ואני אלמד אותך, עד ארתן עלי 400 זימני אחריני, עוד 400 פעמים. נפקה בת קלה, יצא בת קול, זה מעין נבואה, כן? יצתה בת קול ואמרה, למדנו בדף י' ג' מה זה בת קול, ואמרה לי, ניחה לי, כדי לסבולך, יש לך אפשרות, שתי אפשרויות. נוח לך דליסבו לך 400 שני, שתוסיף חייך 400 שנים על כל שנה הפעם שלימדת השנה, עוד תסקו עד ודרך לעלמא דעתיה, אתה ודורך תסקו לעולם הבא. אז הם אומרים המפרשים, מה פירוש אתה ודורו לעולם הבא? דורו שמשה רבינו לא זכור, הכוונה לבני גילו ומזלו, כן? מה אתה מעדיף? אז הוא נהג כמו שלמה המלך, החכם מכל אדם, שאל אותו, מה אתה רוצה, עושר או חוכמה? הוא אמר חוכמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שיש לו שאלת עושר וכבוד, בקשת החוכמה, תקבל גם זה וגם זה. אז אותו דבר גם כאן. הוא אמר, אני מעדיף שאני ודורי נזכה לעולם הבא. כן. כן. אז הוא מגייס את כל הכיתה שכל אחד יכתוב 20 פעם. קוף יוטט. אמר כן. אז אמר, דניסקו אנא ודראי לאלמה, הוא אמר, אני מבקש, לא רוצה, מוותר על התוות האישיות, אני טובת הכלל לנגד עיניי, שנזכה אני ודורי לעולם הבא. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים שממונים על העניין, תנו לו זו וזו. אומר תוספות, תנו לו זו ועד אמר פרק בתרא דמגילה, שאלו תלמידיו רב פריד, במה ארכת הימים? אמר להם, מעולם לא קדמני אדם לבית המדרש. אז זה לא בגלל שהוא לימד 400 פעם. אותה גמרא, הווה גרמה לו. זה תירוץ ראשון. לפעמים יש כמה דברים שהם מגורמים באחות ימים. כן? זה בזה. הנה מי, באותה שעה לא ידע שאמר לי הקדוש ברוך הוא, תנו לו זו וזו. עד לאחר שתיה, שחי 400 שנה. זה היה באמצע, הוא כבר היה בגיל 120, 130, אז הוא, בבקשה, הוא היה כבר 120, 130, אפשר להיכנס, ברוך הבא. אז יכול, כמו שאומרים, הוא לא ידע, אז נגיד הוא היה בן 140, אנשים אמרו, וואו, בן 140, למה אתה ארכת הימים? היה תנא אחד שאמר, שאלו אותו, מה אתה מקנה, אתה נתת עין הרע בחיים, מה פורש מה לחיים? יש לי חיים, אל תשאל למה. כאילו, מה אתה עוד חי? אתה עוד תופס מקום, נושם האוויר של האנשים? אז הוא, תוספות אומר כאן שני תירוצים, נמשיך הלאה. עכשיו, סימנים, זיכרון, חזרה, היא עוזרת גם במובן של שעל ידי כל חזרה אתה מעמיק יותר, אתה מבין יותר, גם זה מחזק את הזיכרון. עכשיו הוא אומר עוד דבר שמחזק את הזיכרון, סימנים. אם אדם עושה סימנים של הלימוד שלו, כן? אמר רב חיסדא, אין תורה נקנית אלא בסימנים שהם מועילים מאוד לזיכרון. כידוע יש מרכזי זיכרון, נגיד אם אדם מקבץ את זה לקובץ של רעיון אחד משותף לשניהם, הוא עושה לעצמו סימן, זה יותר קל לו לזכור, כי האדם יש לו במוח מרכזי זיכרון, זיכרון של קולות, זיכרון של ריחות, זיכרון של מנגינה, זיכרון של פרצופים, כל מיני מרכזים. אז מי שרוצה לנצל, אז לכן כתוב, לעולם ילמד אדם את התורה במנגינה. אז גם הקול וגם המנגינה וגם האותיות וגם הדיבור משותף, זה מחזק את הזיכרון. אין תורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שבאמת זה בסימנים? מה? כן. הרבה פעמים בגמרא אנחנו רואים ראשי סוגיות, יש סימנים. יש, הראית לו, אנחנו לומדים, מסעת? כן. אין תורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר, סימה בפיהם. אנחנו ראינו את הפסוק הזה, כתוב, ואתה כתבו לכם כאן בתורה האור, כתבו לכם את השירה הזאת, למדת בני ישראל, סימה בפיהם. למען תהיה התורה הזאת לעד בבני ישראל, אפשר להגיד לעד, סימה מלשון סימן, אל תקרי סימה אלא סימנה, סימן שלה. אם תעשה סימנים לתורה תזכור אותה. שם ערב תחליפה ממערבה, שהוא הגיע מארץ ישראל, הוא שמע את זה. למה ארץ ישראל תקרא ממערבה? כי מערבית לבבל. אז על המרא קמיה דרבה באו, הוא הלך ואמר את המאמר הזה, ששמע מרב תחליפה מארץ ישראל, אמר את זה לרבה באו, אמר, אתם מאתם תיתנו לה, אתם למדים את זה מהפסוק הזה בדברים, ענן מאחן נתן לה, יש פסוק בישעיהו, הציבי לך ציונים, שימי לך תמרורים. מה זה תמרורים? זה עצי תמר קטנים שנטועים בדרך לסימן. לגבי שם אנחנו אומרים, כן, ירמיהו אומר בני ישראל, שאתם הולכים לגלות, תסמנו את הדרך, כי אתם עוד מעט חוזרים. אז שתדעו. מה?
זה רמב"ן המפורסם, בחוץ לארץ, מקיימים תורה.
כן, נכון, נציב לך סימן.
שלא
תהיה התורה חדשה עליכם. כאילו בחוץ לארץ, אפילו מצוות שלא תלויות בארץ, עיקר קיומם בארץ. למה מקיימים אותם בחוץ לארץ? שלא יהיו עליך כחדשים. הציבי לך כסימן. אז גם כאן, יש לנו את ה... הוא אומר, אל תקריא סימן. ציונים זה גם כן סימנים. הוא לוקח בדרש, בפשט, ירמיהו התכוון, וכמו אדם נכנס למערה, הוא רוצה לדעת להיות בטוח שיצא, עושה לעצמו איזה חבל או משהו שלא יאבד במערה. אז הוא אומר, אתם הולכים לגלות, לחושך, תציבו לכם סימנים ותקלים כדי שתדעו איך לחזור. עשו ציונים לתורה, ומה משמע דאי ציון לישנה זה סימנה? אתה דורש מירמיהו ציון זה סימן? דכתיב, הנביא יחזקאל אומר, וראה עצם אדם ובנה אצלו סימון. מה פירוש? ידוע שכאשר רצו למנוע טומאה בעם ישראל, טומאת מת, אז מי שהיה עובר או עצם עושה לו סימון, שיבואו הקברנים, הם רואים את הסימון, יודעים שצריכים לטפל במקום הזה. אז מה זה ציון? סימן. רבי אלעזר אמר, אפשר ללמוד את זה מפסוק אחר במשלי, אמור לחוכמה אחותיית ומודה לבינה תקרא. כן? לבינה תקרא מודה, מה זה קרוב משפחה שלי, זה לפי הפשט. אבל הדרש, עשה מודעים לתורה, תעשה דבר שיהיה לך בתת מודע, במודע שלך, שתקלוט את הדברים ותפנים אותם. מודע משורש ידוע, כן.
מה זה בין סימן למודע?
זאת אומרת, מה ההבדל למעשה? סימן יכול להיות חיצוני, מודע יותר אולי פנימי. אז הוא אומר, בכל אופן, סימנים יכול להיות שזה, רק הוא אומר, זה פסוק אחר. אולי הרעיון הוא, מודע זה יותר תבנית שכלית. למשל, אדם יכול לעשות זיכרון של מילה משותפת. נגיד, הוא אומר, כל האותיות מתחילים, הוא מסדר אותם, מתחילים בבית, כדי שהוא יזכור. או שעושה לעצמו איזה מילה, ראשי תיבות. אין בזה היגיון בדבר. אולי זה יותר סימן היגיוני. כן. זאת אומרת, קרובי משפחה אנחנו מכירים, אז אותו דבר גם כן, אם אדם עושה סימנים, על ידי זה הוא מקרב את כל הידיעות ונשאר מידו. רבא אמר, הוא אומר, מודעים, אותיות מתחלפות, מועד. עשה מועדים לתורה, איך כתוב בפרקי אבות? קבע עיתים לתורה. עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי. כלומר, כשאתה קובע שיעור, צריך להיות 5:15 דף היומי. לא לעשות פעם ב-7, פעם ב-6, פעם בזה, כן. אלא, הזמן הוא זמן. אז הוא אומר, כבר עיתים לתורה כדי שידעו מתי לבוא וללמוד. גם אדם באופן פרטי, כשיש הזמן קבוע, נגיד הוא החליט אחרי הלימוד, אחרי התפילה, אני לומד 30 דקות. לא חשוב, הכל עומד בצד. אז יש סיכוי, אבל אם... לא קבוע, אז היום יש חתונה, מחר יש בדיוק איזה טיפול בקופת חולים, יש תמיד משהו, אבל אם זה נכנס לך, כמו ארוחת בוקר, אתה לא יכול לוותר עליה, גם זה לא. זה עשה מועדים לתורה. אנחנו עוברים לדף נוני, זה הדף שלנו. ראינו דאמר עבדי מבר חמא בר דוסא, מה דכתיב? כתוב בספר דברים, כן? לא בשמיים היא... הוא נראה את זה כאן בתורה אור. אומר לנו כך, לא בשמיים מי למור, מי יעלה לנו השמיים, מי יקחיה לנו, ישנה אותה ונעשנה. התורה היא לא בשמיים. כי קרוב אליך הדבר, בפיך אף אחד לעשותו, ולא מעבר לים למור, מי יעבור לנו אל עבר הים ככה לנו, ישמענו אותה ונעשנה. כן? אלא קרוב אליך הדבר. אז דורשת הגמרא ככה, מה אומר המערב? דימי, לא בשמיים מי, ולא מעבר לים מי. לא בשמיים מי, שאם הייתה בשמיים אתה צריך לעלות אחריה. כל כך חשובה התורה, שאפילו בשמיים אתה... ומה עוד שזה לא בשמיים, ואם מעבר לים היא אתה צריך גם כן לעבור לקחת אותה, הרי אתה צריך כל השיטות וכל המאמצים וכל התחבולות כדי להשיג את חוכמת התורה. זה קשה, תחזור עוד פעם, תתרכז, תתקלח לפני הלימוד, שתבוא רענן ותוכל ללמוד. רבא אמר, לא בשמיים היא, לא תמצא במי שמגביה את דעתו עליה בשמיים. כן, מה הוא אומר? זאת אומרת, מי שרוצה ללמוד תורה צריך ענווה. לא בשמיים, מי שאף שלא בשמיים, הוא ולימוד תורה לא הולך יחד. ואף לא מתמצא במי שמרחיב דעתו עליה. מי שחושב שדעתו גדולה מהתורה. הוא שמע פעם אחת מהרב, אומר, הבנתי, אני לא זקוק לחזור על זה יותר פעמים. רבי יוחנן אמר, לא בשמיים, לא תימצא בגסי הרוח, ולא מעבר לים, לא בשמיים זה גסי הרוח, כן, נפש גבוהה. לא תימצא, לא בסחרנים, סוחרים שלמה הסחרנים מסתובבים סחור סחור מעיר לעיר, ולא בתגרים. אפילו שהם לא הולכים מעיר לעיר, באותה עיר שלהם, רק מי, כמו שלמדנו למעלה, מי שמשים עצמו כמחרוזת, כענק, היינו שזה מסתתר לו, הוא לא, לא רואים את זה, הוא יושב, אם בכל... מופע או בכל כינוס בכל הפגנה רואים אותו, אז ודאי הוא לא יכול לקנות את התורה, מתי יהיה לו זמן? אני זוכר שאמרו שמזן מנויר באחר הרבה זמנים לא היה הולך לחתונות ולשמחות, אז אמרו, אז הוא אמר, אל תקפידו עליי, אתם רוצים שיהיה של מזן מן, תנו לו ללמוד. אומר, אם אני ארוץ על כל חתונה מה שאני מכיר מישהו זה, אז כל יום יש משהו אחר. כן, מה ראינו כאן, רציתי לומר משהו טוב, אנחנו צריכים להתקדם. אומרת הגמרא, עכשיו חוזרים, אחרי שקיבלנו מנה הקדושה של אגדתא, אנחנו חוזרים לכמה ללמוד. סוף כל סוף. אני, לפני שאנחנו נמשיך, אני אתן לכם כאן כמה סיורים של מה שהולך להיות כאן. יש לנו קשת, עיר שעשויה כמו קשת. יש לנו עיר שעשויה כמו גמא. עכשיו, אנחנו יודעים, למעשה, כאן יש בתים. כאן, כן? אבל כאן יש רחבה גדולה מאוד, השטח הזה. בקשת יש את היתר ויש את הקשת. היתר הוא מה שמותחים כאן. עכשיו, הדיון יהיה, אנחנו ראינו כבר במשנה שכל דבר שהוא עשוי כעיר, עגולה נותנים לה את הזוויות. כן? אם היא עגולה, אז לא מודדים מכאן, אלא נותנים לה, כן? שמים את העיגול בתוך הריבוע ו... מודדים, כמובן לא במרחק כזה דבק להקצוות, ומודדים מכאן ולא לא מכאן ולא מכאן. אלא תמיד אתה נותן את הפינות לעיגול לעשות ממנו ריבוע. ממנו אתה מודד 2,000 אמה. הדיון שלנו יהיה כרגע על קשת. מאיפה אתה מודד? אז הגמרא תאמר, כאילו סוגרים כאן כאילו חוט, ואתה, מי שגר בעיר הזאת, אפילו שהוא גר כאן בבתים, וכאן זה רחבה, הוא מודד מכאן. אבל יש איזה מגבלה, רבונה רוצה לומר, אם אין כאן, אם יותר מארבעת אלפים, בתנאי שהמרחק מכאן לכאן, זה עד 4,000. אם היא עוברת 4,000, לא. למה? כי כאילו נותנים לכל צעד 2,000 אמה, אז אם זה חופף אחד את השני, זה סוגר את כל השטח, כאילו אתה יכול. עכשיו, אם לא, אז יש דעות שאומרות, אם כאן יש יותר מ-4,000, אז מודדים מכאן. אבל מי שגר כאן, יש לו בעיה, הרבה, אין לו הרבה ללכת. כי מורידים את כל השטח הזה על חשבון 4,000. אבל יש שאומרים, לא, הוא מתקדם עד שכאן, אם כאן יהיה 4,000, כי זה הולך ונהיה צר, אז מכאן הוא כן יכול כבר למדוד. אלא אם כן זה באמת קשת ענקית שגם כאן, אבל ברור שכאן כבר זה הולך ומצטמצם.
אני הולך לבקר בין השמשות לחבר שיושב בסוף.
כן.
אז יש לו 2,000 ממן משם. אני הולך לבקר בערב שבת בין השמשות.
אבל מה שהוא יכול, הוא יכול ללכת בצורה כזאת. יכול. דרך המדהים.
איתו שהוא היה.
כן, אבל כיוון שכל זה עיר אחת, הוא יכול לעשות את ההיקף. אבל מה, כמובן, אם הוא צריך להגיע לכאן, אם הוא צריך להגיע לכאן, אז המרחק נהיה יותר גדול. טוב, זה דבר. עכשיו, גם הגמה הזאת, גמה זה חף סופית הפוכה. אז בעצם, גם כאן יש אומרים, אם הקו הדמיוני הוא פחות מ-4,000, אנחנו סוגרים בקו דמיוני כזה. אותו רעיון. ואז בעצם מי שרוצה ללכת מהמקום הזה, הוא סופר מכאן 2,000 אמה. כן? מכאן 2,000 אמה. הוא לא צריך מכאן. כי אנחנו בנושא עירובין, זה פחות או יותר הרעיונות, נראה את הגמרא. בואו נראה. אומרת הגמרא, אנחנו חוזרים למשנה, המשנה אמרה שאנחנו לפעמים מגדילים את גבול העיר, כאילו רחבה יותר ממה שהיא באמת, ומהגבול הזה אנחנו מודדים את תחום העיר 2,000 אמה. תנו רבנן, כיצד מעברים את העיר? אם היא ארוכה, עכשיו יש כמה דברים שהגמרא תשאל פשיטה. אם היא ארוכה בצורת מלבן, כמו שהיא, אתה לא מוסיף כלום, אתה לא נותן זוויות אחרות. הגמרא תגיד, אולי נחשוב שנעשה מזה ריבוע. מלבן לא, ריבוע. אז אתה תוסיף לזה כדי שהמלבן לא תצמצם אותו, תגדיל אותו. כמו שהיא. או חומת העיר היא הגבול ממנה מודדים 2,000 אמה. אם היא עגולה, כמו שראיתי כאן בלוח, עושים לה רש"י, עוד נותן לנו קצת ציורים. אם היא עגולה, עושים לה זוויות, מה שציירתי לכם, כן? התוספת של הזוויות בארבע קצוות הכדור. אז עכשיו מודדים מהקווים מהריבוע. עיר שמרובעת, אין עושים לה זוויות. אם הייתה רחבה מצד אחד, צרה מצד אחר, רואים אותה כאילו היא שווה, כאילו שווה, מה פירוש? נגיד כמשולש, רש"י נותן לנו כאן ציור, למשל הציור השני, עיר שיש לו כאן כאילו בצורת משולש או בצורת משפך, אז אנחנו נותנים לו את התוספת מצד מזרח ומערב, אתם רואים כאן ברש"י? סוגרים את הריבוע.
אז זה התמונות של כל דבר.
או, אז אנחנו נראה את זה עוד מעט בתמונות, רק נקרא שנראה שאנחנו מתקדמים, נותרו 12 דקות. אז אם כן, אומרת הגמרא, ובכן, עכשיו, אם הייתה רחבה מצד אחד, קצרה מצד אחד, מה שרואים כאן ברש"י, נגיד, עיר שבצורת משולש או צורת משפך, אז את השטח הצר אנחנו מגדילים על ידי קווים מקבילים ל קו האורך והגובה. רואים אותה כאילו היא שווה בכל הצדדים, עושים איזה ריבוע, וכמו שראינו בעיגול. בית אחד יוצא כמין פגום. אם מחומת העיר יוצא בית אחד, אז אתה אומר, אוקיי, את הצד הזה נגיד מזרח, אני סוגר לכל האורך שלו. אם זה הוסיף לך עוד 50 אמה, אז הצד המזרחי הרוויח לכל אורכו 50 אמה. כמין פגום, או שני בתים יוצאים כמין שני פיגומים. רואים אותו כאילו חוט מתוח עליהם. הגמרא תשאל, אם בית אחד יוצא, אתה מותח קו, שני בתים מבעיה, אז הגמרא מתרצת שזה שתי רוחות, נגיד בית אחד יוצא במזרח, בית אחד במערב. הייתי חושב לתת הנחה, להגדיל את העיר בפיגום אחד, כן, אבל בשני צדדים, אפילו עם שני צדדים אתה מוסיף למעלה 50 אמה או 100 אמה ולמטה. זה יהיה החידוש. כי לכאורה מי שלומד את המשפט הזה, ישאל פשיטה, רואים אותם כאילו חוט מתוח עליהם, מודד ממנו לנו פעמה. הייתה העיר עשויה כמין קשת, מה שציירנו על הלוח, וכל השטח שבין רגלי הקשת זה פנוי מבתים, לא עיר שמלאים היא לגמרי סגורה בבתים, אין לי בעיה, אבל כמו הציור שציירנו שהמרכז הוא חלל, זה רחבה, לא גרים שם, הייתה עשויה כמין קשת, אנחנו מותחים את היתר, היתר זה החוט המותח, כן? או, אז מה עושים? או כמין גם רואים את הכאילו מלאה בתים וחצרות, ומודד נעלן ארפיים אמה. דרך אגב, הגמרא תסביר שגם הקשת, אז זה כמו חצי כדור, אנחנו גם נסגור אותה כמו כדור, ניתן לה זוויות. אז חוץ מאשר ניתן את החלל הפנימי, אז אנחנו גם ניתן לה לסגור את הריבוע מלמעלה. אמר מר, טוב, זה הברייתא. היה מן הראוי לראות קצת רש"י. כן, עגולה, בוא נראה כמה קצת רש"י במהירות. עגולה עושים לה שורות צרות כמין זוויות, שבא למדוד תחומים לקצותיה, לא ימדד מהחומה. כי עגולה יוסיף לה ריבוע, כלומר ירחיק מן החומה כדי ריבוע דאם ארבינן פאות אכול מילי די שבת. ואחר כך ימדוד תחומי הקרנות, שאם בא לצאת דרך קרן העיר, יסתכר בליכתו, רביע. דמרובע יותר על עגול, רביע. קצת גיאומטריה. מרובעת הן עושים לזוויות, כמה נפרש, פשוט, הייתה רחבה מצד זה, קצרה מצד זה, רואים אותה כאילו היא שווה. כשבא למדוד התחום למערב, אצל קרן מערבית דרומית, אינו מודד מן החומה, מרחיק מושך למערב, את כנגד חודה של קרן מערבית צפונית, המשכת ויוצאת למערב, מודד חלק, בדיוק כמו שהוא מצייר כאן. היה בית אחד בולט מחומת העיר לאחד הצדדים, כשבא למדוד תחום צפון, אצל קרן מערבית צפונית, כשבא למקום שאינו הבית בולט, שם מרחיק מן החומה, עד כנגד המקום בקו ישר, וכולי וכולי מה שהסברנו. שני בתים כשני פני פגומים, הגמרא מבינה בתחלה, כסלקא דעתך לרוח אחת, וכמה רואים כאילו חוט מתוח מזה לזה, כמן פריך, אשת בית אחד אמרת רואים, שני בתים מבעיה, הייתה עשויה כעין קשת, במקום חבל הקשת, או כמין גם, גימל יווני עשוי כמין כף, כפופה שלנו, רואים את הכאילו מלאה בתים, כשבא למדוד תחומים מן הצפון, מודד מן היתר, כאילו הייתה מוקפת בתים, והדר בקשת, ומי שגר בתוך הקשת, לא יתחיל למדוד מביתו, ולצפון על 2000, אלא כל העיר עד היתר חשובה כדלת אמות, כן עשויה כמין גם, היוצא מן המזרח למערב, אף על פי, אתם רואים את הגם, רש"י מביא לנו גם דוגמה, תחת הקשת, כן? טוב, נעבור עכשיו להמשך הגמרא. אומרת הגמרא, אמר מר, בוא נבאר את הברייתא. אמרנו, עיר שהייתה ארוכה בצורת מלבן, כמות שהיא, שואלת הגמרא, הגמרא הבינה שלא מקצרים אותה כדי שתהיה ריבוע. הגמרא הבינה, אולי נסגור אותה כדי ריבוע. אומר, פשיטה, לא יעלה על הדעת שמקצרים אותה, הרי בעירובין אנחנו מוסיפים, הוא לא צריכה דעריכה וקטינה, הלכה שהיא ארוכה בצורת, זאת אומרת, זה מלבן, מה הוא דתי מה ליתן לה פוטיה אורכה, לתת לה ממש ריבוע שתהיה מרובעת ולא מלבנית, כמה שמלן, לא, שמלבן זה בסדר, לזה לא מוסיפים, יש לו קווים ישרים, הייתה מרובעת, הן עושים לה זוויות, שאלת הגמרא פשיטה, יש לה כבר זוויות, לא צריכה דמרבעה ולא מרבעה ריבוע עולם, מה פירוש? אנחנו יכולים לראות את זה, כאן אני לא רואה ברש"י דבר, כן, רש"י מצד שמאל, אתם רואים? יש מזרח מערב צפון דרום, אבל העיר הזאת היא ריבוע, אבל היא יושבת על נגיד, היא לא יושבת בדיוק בקווים ישרים למזרח ולמערב. הקווים הם לזוויות. אז הייתי חושב, אני צריך לתת לה ריבוע העולם, כמו שרואים ברש"י, אומר לא, אנחנו לא מסתכלים על הריבוע של העולם, אלא העיר מרובעת ממנה מודדים. לא צריכה דמרבעה ולא מרבעה בריבוע עולם. מהו דתימה היית אומר לרבעה בריבוע עולם? שיש לקבוע את הגבול בריבוע שמכוון בקו ישר לרוחות העולם. אז איך נעשה את זה? כמו בעיגול, נוסיף לזה ריבוע שצדדיו, נעשה ריבוע חיצוני, כמו שרש"י מצייר, שצדדיו פונים לכיוון רוחות העולם, כמה שנלן לא. היה בית אחד יוצא כמין פגום כתוב בברייתא, או שני בתים יוצאים כשני פיגומים, הסברנו, אז מה? רואים כאילו חוט מתוח, מוסיפים את השטח. שואלת הגמרא, אשת בית אחד, אמרת, מותחים קו, שני בתים מבעיה. אתם מבינים את זה? הנה, נגיד שזה העיר, זה העיר. כאן יש פיגום אחד, אתה אומר, בפיגום אחד אתה מותח כאילו קו ישר, סוגר. אז הוא אומר, ואם היו שתיים, אז אותו דבר, אז מה אתה צריך להגיד אם כבר אחד עשית אז שתיים מבעיה? עונה הגמרא ואומרת, מדובר שיש כאן אחד וכאן אחד. היית חושב, הקלות להוסיף על העיר משני צדדים, זה לא, מה שכן מצד אחד. נראה, אומרת הגמרא, השת בית אחד, אמרת שני בתים מבעיה, עונה הגמרא לא צליחה משתי רוחות, שיש שני פיגומים, לא כמו שהבנת מצד אחד. מהו דתימה? מרוח אחת אמרינן שמחריבים את גבול העיר. אבל לתת, לתפוס את החבל, כמו שאומרים, משני קצותיו, זה לא. משתי רוחות לא אמרינן. כמה שמלן. כן. יפה. הייתה עשויה כקשת, או כמין גם, רואים אותה כאילו מלאה בתים וחצרות, מודד ממנה ולהלן 2,000 אמה, כאילו מהמילוי, כמו שציירנו על הלוח. אמר אבונה, עיר העשויה כקשת, אם יש בין שני ראשיה פחות מ-4,000, אז כאילו התחומים של כל קצה של הקשת נחשב עיר נפרדת כאילו, אז, אבל שתי, לכל אחד יש 2,000 אמה, חופפות שתי 2,000 אמה אחד את השני, אז לכן אנחנו סוגרים אותה, מבחינת ההלכה, ואם לאו, אבל אם זה יותר מ-4,000 בין קצות הקשת, והם לא מובלעים, אז אם כן, זה לא נחשב מלא, מודדים את התחום מן הקשת, לא מן היתר. היתר זה הקו המחבר בין שני רגלי הקשת. הקשת זה מראש, מהגג של הקשת. כן? אז היתר זה החוץ שאתה שולח את החיצים איתו, הקשת זה העיגול. אז אם יש יותר מ-4,000 אמה, אז התחומים לא חופפים, אתה לא יכול לחבר אותה. הוא משאול את הגמרא, מה? אתה נותן לו שטח כזה גדול? ומי אמר אבונה אחי, שעד מרחק של 4,000 נחשבים שני חלקי העיר כעיר אחת, ואמר אבונה, חומת העיר שנפרצה. כאן אנחנו רואים את זה ברש"י, תראו. רש"י יעשה לנו כאן עבודה קלה. ראיתם? הגמרא בהתחלה הבינה שזה פרצה אחת, בסוף התארש שזה שתי פרצות, כמו שרש"י מתאר משני צידי העיר. אז מה אומר? חומת העיר שנפרצה, וגם הבתים נפרצו, התמוטטו. כל הנשאר כאן כאילו שביל פנוי מצד לצד, אבל בשלב הראשון הגמרא לא הבינה שזה נפרץ משני הצדדים. כן? החיבור של שני חלקי העיר אז מה קצה? כאילו לשני חלקים. ב-141 שליש, אם ההפרש הוא 141 שליש, איך הגיעו לזה? כי אמרנו שתחום ה-150 זה העניין בצעה. בדיוק, זה 70 אמה ושני שליש, ואיך זה? כן, אז כפול שניים. אז אם זה נחשב עיר אחת, שואלת הגמרא, אז משם מודדים 2,000 אמה, ואם הפרצה הרחבה יותר מ-141 שליש אמה, אז זה נחשב כאילו שני ערים נפרדות. אז אינו אלא 2,000 אמה מחוץ החלק ששבת בו בתחילה בשבת. אז רואים שהשיעור להבדיל בין שני חלקי העיר זה 70 אמה ושליש. איך הגעת ל-4,000 אמה? אמר רבה ברולה, לקשיה, כאן במקרה של עיר שעשויה כקשת, הכל ברוח אחת. בין רגלי הקשת יש עיר אחת מחוברת. לכן הוא אומר, כאן הכל נחשב כעיר אחת. אבל במקרה של חומת העיר, מה קרה? שהיא פרוצה משתי רוחות. הפרצה מפולשת דוח מצד לצד. אז במקרה כזה די בהפסק של יותר מ-140 אמה כדי להפריד אותה לשני ערים. זה כאילו חתוך. כאן זה כולו תחום בתוך הקשת. אז אם יותר מ-4,000 זה המבדיל. אבל לפעמים יש צורך בזה, דרך אגב, נגיד שהוא רוצה. בונים על הרכס, וההר הוא עשוי כקשת. כן, נכון. כן, הלאה. וואה, הזמן. אומרת הגמרא, יפה. שואלת הגמרא, מה היא כמה שלן? אז רגע, אני לא מבין מה החידוש של רבונה בחומה שנפרצה. שפרצה מפולשת שני צדדים עושים רק 140-141? למדנו, זה נותנים כפף לזו, כפף לזו. הכפף זה השטח של 150 מרובעות, 70 אמה ושני שליש. אז זה למדנו, ואמר רב הונא חדא זמנא, דתנן, אנחנו עוברים לדף הבא, נותנים כפף לעיר, מוסיפים על העיר תמיד שטח של 70 אמה ושני שליש אמה, מודדים 2,000 אמה של התחום רק מגבול הכפף. דברי רב מאיר, חכמים אמרו, לא אמרו דין כפף אלא משתי עיירות, כדי לחברן על ידי כפף. ויתמר, רב ליפה, בשבת אתה כאן? אתה תוכל למלא, כי אני, מחר אנחנו ניפגש, אני צריך להיות אצל החתן. כן, לא אמרו דין כפף אלא בין שתי עיירות. ויתמר, רב הונא אמר, כפף לזו וכפף לזו. וכי הברב אין נותנים אלא כפף אחד לשניהם. אז רב הונא כבר אמר שנותנים שני כפפות, זה מה שהוא אמר כאן. אבל אתה אומר, צריכה, דיאש מננחה, אם היה משמיע רק בעיר שנפרצה חומתה, היינו אומרים, רק במקרה הזה נותנים לכל אחד משני חלקי העיר שהוא כפף, שום דעה ולצד יותר מכרה, קודם היא הייתה עיר שלמה, רק עכשיו נפרצה, אז אתה נותן דאבל, אתה נותן עוד 70 אמה ושני שליש לצד אחד, 70 ושני שליש לצד שני, אבל אתם, בשתי העירות שמעולם לא היו מחוברות, אימא לא, הייתי אומר שלא נותנים אלא כפף אחד לשתיהם, ויש מינן הטעם, אם היה משמיע לנו בדין ששתי העירות הסמוכות זו לזו, היינו אומרים שרק שם אומר רב הונא שנותנים שני כפיפות, משום דחיקה תשמישתיו, שדחוק להם להשתמש במקום שהוא פחות משיעור שני כפיפות. למה? שכל עיר צריכה שטח מחוץ עלה כשיעור כפף שלם. אז כלל הוא ששטח שהוא צורך העיר נחשב חלק מן העיר. לכל עיר יש שטח כשיעור כפף שנחשב. מחר שהכרפיפות של שתי העירות מחוברים זה לזה, וזה חלק מהעיר, אז זה נחובה. אבל אחה בדין עיר שנפרצה, זה לא דחיקה תשמישתיו. כן? כי המקום הפרוץ לא עומד לשימוש, כי הוא, קודם הוא היה בנוי שם, זה לא עומד לשימוש. הייתי חושב שלא נותנים שניים, אז בדיוק ההפך צריכה. וכמה אבי בין יתר לקשת, אז אומרת הגמרא רק את הקטע האחרון, מה יהיה המרחק בין הקו שנמתח בין הקצוות של הקשת לבין הכיפה, שנחשיב את המקום הפנוי כאילו מלא בתים? רבא בר רב הונא אמר עד 2,000 אמה, אבל אם המרחק יותר מ-2,000 אמה, אז אין מודדים תחום מן היתר, אלא מקצה העיר. רבא ברידר רבא בר רב הונא אמר אפילו יותר מ-2,000 אמה. וככה הלכה, אמר אביי קבתי דרבא ברי דרבא מסתברא, דאי באי עד הרת את דרך הבתים. הוא יכול לעשות, מה אתה אומר? שאם מכאן עד כאן יש יותר מ-2,000 אמה, אז לא, אתה לא תמדוד מכאן, אתה תמדוד מהבית שלך. הוא אומר, לא, לא אכפת לי מה אורך הקשת הזאת, החלל שבתוך העיר. כאן בתים בנויים וכאן חלל. אפילו 4,000, למה? כי הוא יכול להגיע, אם הוא גר כאן, הוא יכול להגיע לקו הזה מדרך הבתים, אין לו שום בעיה. הוא מחובר לזה, אז לכן אין הנקבלה. טוב, זהו.
זה בין לבין.
איך?
כפף.
כפף זה מעשה 100 אמות על 50 אמות מרובעות. כמידת חצר המשכן. אם אתה מרבע אותו, זה 70 אמה ושני שליש ומשהו עד 70 ושני שליש. זה נקרא כפף. טוב, אז אנחנו עכשיו מתפללים מנחה.